beim Zertet, beim Mudalef, am Marav Nachman, hamet nicht am Seele, le mach Schmuel. A Freitag so, ist sie alle, was Schmuel im Enta. Und noch haben wir in Muglab Mila Achine. Und Ravuna, Chavirenu, um es wird der Breite, bezur Acheret, sie lo sie joa, le Schmuel. Titania, Breite אומרת ככה.
למה הוא נקרא פה פתאום חברונה? תמיד זה נקרא רבונה.
אז הגמרא תמיד מדייקת, כשמישהו מצטט הונא חברין, זה אומר שהוא באותו מדרגה כמו רב הונא.
אז מי זה המצטט? רבשי?
רב נחמן. רב נחמן קורא לרב הונא, הונא חברין, הונא חברינו. זה הוכחה שהם על אותה מדרגה. ככה הגמרא מדייקת במקומות אחרים. אומרת הגמרא, מה הברייתא דתניא, המוכר שדה לחברו והרי יוצאת מתחת ידו. אני מכרתי שדה לישראל. עכשיו באים, מוצאים את השדה הזו ממני, מישראל, כי השדה משובדת. אז המוכר שדה לחברו, והרי יוצאת מתחת ידו. עכשיו הוא מפסיד את השדה שמכרתי לו. אז ישראל בא וטוען, רגע, אני שילמתי. הוא בא אליי בטענה, שילמתי לך כסף על השדה הזו. אז כשהוא גובה את הקרן מנכסים משובדים, ושבח גובה מנכסים בני חורין. כן? אז עכשיו, כשהוא בא, הוא בא אליי ורוצה לגבות את הכסף שאני חייב לו, אז משהו שילם לי על השדה, את הקרן, את זה הוא יכול לגבות מהנכסים משובדים שאני מכרתי לאנשים אחרים. אבל מה עם השבח, מה שהוא השקיע באדמה, והאדמה עכשיו שווה יותר, את זה הוא לא יכול לגבות מאנשים אחרים, ואת השבח הוא גובה מנכסים בני חורין דווקא. והונה, אז פשט הפשוט הוא שכשהוא איבד את השדה, הוא איבד גם את השדה וגם את השבח. בגלל זה הוא גובה את השבח. אז זו הוכחה לשיטת שמואל. נכון? שמואל אמר...
כן.
כן, שמואל אמר שבעל חוב גובה את השבח. מאחר ואני חייב לו כסף, אז כשהוא לוקח ממך את השדה, הוא לוקח את השדה כולל מה שאתה השבחת את השדה, אתה השקעת, אתה עשית שהשדה תהיה שווה יותר, אז כשהוא לוקח את השדה, תמורת השיבוד שאני חייב לו, הוא לוקח גם את השבח. בברייתא הזו כתוב שכשאתה בא לתבוע ממני, אז את הקרן אתה תובע ממני אפילו ממשובדים, ואת השבח אתה תובע מבני חורין. מוכח מהברייתא שהבעל חוב גבה ממך גם את השבח. כן, אז זה הפשט הפשוט בבית הזה, סיוע חזק לשמואל. והונא חברין, אבל הרב הונא חברינו, הוא מוקים לה מילי אחריני, הוא אומר שהברייתא מדברת על מקרה אחר, בלוקח מגזלן. מדובר שאתה, אני גזלן, אתה לקחת ממני את השדה. עכשיו זה סיפור אחר, כי למה הוא הנגזל, יכול לקחת ממך את השבח? כי הוא אומר, עם כל הכבוד, זה השדה שלי שאתה השקעת בה. אז מה, אז אתה השקעת בשדה שלי, הבעיה שלך, תתבע את הגזלן, אבל השדה היא שלי, זה לא כמו משבט, כשזה בעל חוב, אז יש לו שיבוד, אז אני אומר, בסדר, עד שאתה לא תובע את השיבוד שלך, הקרקע היא לא שלך. אני מכרתי לו בזכות, הקרקע שלו, כל עוד שהיא שלו, עד שאתה לא תובע את זה. כל עוד שהיא שלו, הוא השקיע, זה השקעה שלו, כסף שלו. עכשיו אתה תובע ממנו, אז שמואל טוען, אתה יכול לקחת את השבח, ורבונה אומר, לא, זה לא ראיה מפה. זה לא ראייה שאתה יכול לקחת את השבח, כי פה מדובר דווקא על גזל. במקרה של גזל, אז ודאי, אתה יכול לקחת את השדה חזרה עם כל השבח. אומרת הגמרא, והונא חברין מוקלא מילי אחריני בלוקח מגזלן. אז במילא, לפי רב הונא, אין לנו הוכחה פה. תניא אידך, יש עוד ברייתא. המוכר שדה לחברו והשביחה. אני מוכר לישראל את השדה. ישראל השקיע בשדה, השדה הייתה שווה 100,000, הוא השקיע עוד 100, וגרם לשדה להיות שווה 1,200. אז הוא השקיע 100, זו ההוצאה שלו, והוא השביח את השדה ב-200. אז אומרת הברייתא ככה, ובא בעל חוב וטרפה, עכשיו נראה בא ולוקח ממך את השדה, כשהוא גובה, כשאתה בא לגבות ממני את ההשקעה שלך בשדה, אם השבח יותר על היציאה נוטל את השבח מבעל הקרקע. אם אתה השקעת 100, ועכשיו זה שווה 200. אז הוא לוקח שדה שעכשיו שווה 1,200. הודות ל-100 השקעה שלך, אתה קנית את השדה ממני ב-1,000, השקעת 100, עכשיו השדה שווה 1,200. אז הוא מקבל שדה שהיא שווה 1,200. כן? אז אתה בא אליי בטענה, אז אנחנו אומרים, נעריך ככה. אתה, כמה אתה השקעת בשדה? עוד 100, כן? אז אתה לוקח את השבח, מבעל הקרקע. הוא אומר לו, עם כל כבוד, אני שילמתי בשכה 1,200, נכון? הוא לקח ממני את השדה ששווה 1,200. אז את זה הוא לוקח מבעל הקרקע, והיציאה מבעל חוב. ואם היציאה, כן?
כן.
והיציאה נוטל את השבח מבעל הקרקע, ואת היציאה מבעל חוב. כן. דהיינו,
אם במקרה השני, אם היציאות יותר גדולות מה, בוא נגיד מההשבחה, אז הוא מקבל רק את ההוצאות, ומה שהשביחה הוא לא מקבל.
רגע, חסדך הולך וטובה, כשהוא גובה, אם השבח יותר ליציאה, נוטל את השבח מבעל הקרקע, והיציאה מבעל חוב, הוא אומר לבעל חוב, תשמע, אני השקעתי באדמה הזו, בוא נאמר, אני השקעתי 100, עכשיו האדמה הזו שווה 1,200, אני קניתי אותה ב-1,000, השקעתי 100, עכשיו היא שווה 1,200. אז אני השקעתי 100, ועכשיו היא שווה עוד 200 בגלל המאה שלי. אז הוא אומר לבעל חוב, הוא אומר לו, תראה, אתה לפחות תחסה לי מה שהשקעתי כדי שתקבל שדה שהיא שווה 1,200. אז את היציאה הוא לוקח מהבעל חוב, ואת הנשאר, את המאה האחרים שהושפח בקרקע, הוא לוקח מבעל השדה. הוא אומר לו, אתה הרי קיבלת 1,200 שקל שילמתי בשיחה, כשהוא גבה ממני את השדה שהיא שווה 1,200 שקל. אתם איתי?
עוד פעם, תחזור.
שוב.
את השבח הוא
לוקח מבעל
הקרקע,
רק כן.
ואת ההוצאות מבעל חוב.
כן. כן. בסדר. אבל זה לא שהוא מקבל יותר כסף. דיינו, אם הוא השקיע 100, ועכשיו זה שווה, נכון, 100 מכל אחד, יפה, בדיוק. כן. ואם היציאה יתרה על השבח, מה אם הוא היה צריך להשקיע 100 שקל? והשווה, די עכשיו, רק שווה 1,075. אז אין לו אלא הוצאה שיעור שבח מבעל חוב. אז הוא יכול לומר על בעל חוב, תראה, תשלם לפחות את ה-75 שאתה הרווחת בגלל שאני השקעתי פה. השקעתי 75, תחזיר לי את ה-75 האלה. והשמואל במים מוקים לה, אי בלוקח מגזלן כאשר איש. עכשיו לפי שמואל אמרנו שכשאתה קונה את זה ממני ואני, הוא בעל חוב, אז הוא לוקח את השבח. אם הוא לא בעל חוב, כן, אז הוא לוקח את השבח ואתה לא צריך להחזיר כלום. אז אם מדובר בלוקח מגזלן, אז כאשר אישה, למה אני צריך לשלם שום דבר? זה השדה שלי. הוא טוען, אני לא צריך לשלם כלום. דבר עם הגזלן, כן? לא. אי בלוקח מגזלן כאשר אישה, דאמר שמואל, לוקח מגזלן לשבחה.
כן, אז איך אנחנו אומרים פה הביתה שיש לו שבח?
כן. אי בבעל חוב, כאשר אישה וסייפה, כי הרי שמואל אמר שבעל חוב מקבל את השבח, וסתם אנחנו מבינים הוא מקבל שבח, הוא לא צריך לשלם על זה. אם אני הייתי חייב לו כסף, אחר כך מחרתי לך את השדה, והוא לוקח ממך את השדה תמועת השיבוד, אז שמואל אמר, הוא מקבל את השדה במה שהיא שווה עכשיו, בשבח, והוא לא צריך לשלם שום דבר חזרה. אז למה הברייתא אומרת שהוא צריך לשלם משהו חזרה לפי שמואל? אומרת הגמרא, דאמר שמואל, בעל חוב גבית שאי בעת אימה בלוקח מגזלן, פשטה פשוט, אפשר לומר שאני הייתי גזלן שקנית ממני. אמרנו במקרה שגזלן, אז הוא לא מקבל את השבח. אומרת הגמרא, כגון שיש לו קרקע. אמרנו, למה הוא לא מקבל שבח?
ריבית.
כי אז אני רק מחזיק כריבית. אם לי יש קרקע, אז אתה לוקח קרקע, זה כבר לא מחזיק כריבית, כי הקרקע משובדת לחוב, ואז לי יש קרקע אחרת. יפה, אתה זוכר טוב, זה הסוגיה של אתמול. יפה, יפה. אינמי, תירוץ שני, בשקנו מידו, שהוא עשה קניין, תירוץ השני שלנו שם, שהוא קונה את השבח. יפה, שכשמכרתי לך את השדה, אתה אמרת, מה עם מה שאני משקיע? אולי מישהו יבוא ויתרוף? אני אומר, אני לוקח אחריות גם על השבח. אז בגלל זה אני צריך לשלם את זה, כי כבר עשינו קניין על זה עוד לפני השבח, ממילא אז לא מחזיק ריבית. יפה. אי בעית אימה.
אל תצטרף ממני כל כך, אני למדתי אתמול קצת עם איזה ספר.
יפה, בכל זאת יפה. אי בעית אימה. פשט שני, בבעל חוב. צריך לומר שמדובר פה בבעל חוב באמת. אתה לקחת ממני, אני חייב לא כסף, הוא לוקח את הקרקע. ולא קשה. כאן בשבח המגיע לכתפים, כאן בשבח שאינו מגיע לכתפים. אנחנו בתתווה במודבט. שלום עליך. איך קוראים לך? יוסף, אתה מגיע באמצע סוגיה, אתה מוזמן להצטרף, אבל זה יהיה מאוד קשה.
תאמין לי, גם לנו זה קשה.
לנו זה קשה, ואנחנו יושבים בסוגיה הזו כבר יומיים. מאז אתמול, אבל זה... אתה מוזמן להצטרף, אבל זה יהיה יותר קל. כן.
מה זה הציפה
חמיים? אנחנו מקווים עוד להגיע לתזיין היום, אז מחר זה י' זיין, כן. אז י' ח' כזה שם זה עוד יומיים. אז איך שאתה רוצה, אתה מוזמן להישאר, אני אנסה להיות משהו יותר ברור. אז הגמרא עושה חילוק. אם השבח מגיע לכתפים, הוא השקיע בשדה. השדה עכשיו הצמיח הפירות. הפירות האלה כבר מגיעים לכתפים, הם כבר גבוהים שאפשר לקטוף אותם. כן? אז אני אומר, אז הבעל חוב לא יכול לגבות אותם בלי לשלם לו על זה. יש לנו מושג כזה הרבה פעמים בש"ס, שכשמשהו ראוי להיכתב, אני הרבה פעמים מתייחס זה כאילו זה כתוב. אז פה אני לא לגמרי מתייחס כאילו זה כתוב, כי אז לא היה לו שום זכות לקחת את זה. אילו זה היה כתוב, זה שכה. אין לו זכות לגבות את זה, אז זה המטלטלין. אבל אני מתייחס כאילו זה על סף להיות כתוב. אז לפחות אתה צריך לשלם לו משהו השקיע, כשיהיה לך פירות ראויים לכתיפה. אבל שבח שאינו מגיע לכתפים, אז כשזה עוד לא ראוי להיקצר, אז שמואל אמר שהוא יכול לגבות את השבח והוא לא צריך לשלם שום דבר. זה חלק מהשדה. השדה, יש שדה, זה גדל לגובה הזה, לגובה הזה, זה בסדר, זה המצב של השדה. כשזה לא הגיע לכתפים, אז באמת אתה גובה באשר הוא שם, אתה גובה את הזלב, אני לא צריך לשלם כלום. אומרת הגמרא, והמס אם בכל יום, וכמג בשמואל אפילו בשבח המגיע לכתפים, זה לא נכון. אנחנו רואים ששמואל גם במצב ששבח שהוא רואי לכתף, שמואל נותן את זה לבעל חוב, והוא לא מכריח טוב לשלם כלום.
אפשר לחזור, אני לא הייתי.
אנחנו אמרנו, בברייתא כתוב שלבעל חוב אתה משלם הוצאות. שמואל אמר שהבעל חוב מקבל את השבח, והוא לא צריך לשלם כלום. אמרנו, החילוק בין הברייתא לשמואל זה אם זה מגיע לכתפים או לא. אם זה רואי לכתף, אז אני אומר, אז תשלם לו על ההוצאה, תשלם לו לפחות משהו ישקיע, שיש לך, אתה מקבל שדה עם הפירות האלה הראויים לכתיפה.
אם זה ראוי להיקצר כאילו עכשיו, אז מה זה אומר, נו? שזה מה?
אז אני אומר, רגע, אתה מקבל שדה עם פירות כמעט תלושים מהקרקע. הוא השקיע בשדה.
אנחנו מדברים על הלוקח.
אתה בעל חוב.
אני בעל חוב, אוקיי.
עכשיו הלוקח, הוא קנה ממני את השדה ולי יש עיבוד לך.
הפירות עומדים להיקצר כבר.
כן, אז אנחנו אומרים... לפחות תשלם לו משהו השקיע, שיש לך פירות שרואים לקצר.
יפה.
זה כשזה ככה.
ואז מה?
ואז זה לא סותר שמואל, כי שמואל שאמר...
ואז
שזה...
הוא יכול ליהנות מהשבח. כן, כאילו כן, הוא יכול... ברור. ואז בא לוקח, מבקש שבח
זה שהוא יתבע אותי, זה עניין אחר. השאלה שלנו הייתה, שמואל אמר שבעל חוב גובה את השבח. אם בעל חוב גובה את השבח, זאת אומרת, הוא גובה את זה, והוא לא צריך לשלם כלום על זה. בברייתא כתוב שהוא צריך לשלם לו לפחות את ההוצאות. אז אמרנו, רגע, שמואל אמר שאתה מקבל את זה עם השבח. אני חייב לך כסף, אז אם השדה עם השבח שווה את הכסף הזה, אין בעיה, קח את השדה עם השבח. למרות שהוא השקיע, הוא השביח את השדה, אתה יכול לגבות את זה. זה מה ששמואל אמר, והוא לא הזכיר שאתה צריך לשלם כלום.
מה קורה עם הלוקח עכשיו?
זה בינו לביני, הוא בא ותובע אותי. זה עניין אחר, על זה אנחנו לא דנים. הדיון הוא, מאחר ואתה, הבעל חוב, הנכסים שעובדים לך, אתה לקחת את השדה הזו, אחרי שהוא כבר השקיע בשדה הזו, אז השאלה היא, מה אני אומר עכשיו? שמואל אמר, זהו, שלך, נגמר הסיפור. בברייתא כתוב שלך, אבל תשלם לו מה שהוא השקיע בשדה. אז השאלה היא, איך אנחנו מיישבים שניים? תירוץ ראשון היה מדובר, או שהוא היה לו קרקע, שמדובר בגזל וקרקע, כי הוא גזל, אז הוא בעצם גזלן, אני גזלן, לגזלתי ממך את השדה. אלא מה, למה הוא יכול להתעסק איתי ולתבוע ממני? כי אני, יש לי קרקע. או שמדובר ש...
לגזלן יש קרקע.
או שלגזלן יש קרקע, או ש... הוא יתחייב לו גם על השבח. הסוג עניין, זה היה תירוץ ראשון. תירוץ שני, מדובר פה באמת על בעל חוב, אז למה פה משלם ללוקח תוצאות ופה לא? שמואל דיבר על מציאות רגילה, שהפירות עוד לא ראויות לכתף, עוד לא ראויים לכתף, שזה עוד לא ראוי לכתף, אז אנחנו רואים, אין בעיה. זה מצבו של שדה, יש שדה עם פירות, בלי פירות, יותר, פחות, זה כבר לא עניין.
כשזה לא ראוי להיקצר, אז הוא לוקח את השבח.
לוקח שבח, אתה לא צריך לשלם לו כלום. כשזה ראוי להיקצר, אז אתה צריך לשלם את השבח. הברייתא דיברה בעצם על מקרה מאוד מיוחד, שזה ראוי כבר להיקצר.
מי צריך לשלם את השבח?
אתה שמקבל את השדה, עם השבח, אתה צריך לשלם לו לפחות את הוצאה. דהיינו הבעלים
המקוריים.
אנחנו לא בגדר, הבעל חוב.
אתה לא הבנת את המשחק פה בינינו, מי זה הלוקח, מי זה הגזל ומי זה.
אני חייב לך כסף, ואני מכרתי לו את השדה.
יפה.
עכשיו אתה בא, תובן ממנו את השדה, אחרי שהוא השקיע, והפירות רואים לקצר. במקרה שהפירות רואים לקצר, אנחנו אומרים בסדר, קח את השדה שהוא השביח מ-1,000 ל-1,200 שקל, אבל תשלם לו חזרת את ה-70 שקל, הוא היה צריך לזרוע בשדה, תשלם לו את זה. אז שמואל אומר, מה הברית הראשונה? זה הברית שהרגע קראנו. הרישה של הברית שהרגע קראנו. תני אידך, המוכר שדה לחברו והשביחהו, בא בעל חוב וטרפה.
בסדר, לזה אני קורא הברית הראשונה משום מה.
כן, בסדר. זה הברית, שמואל דיבר על מקרה קלאסי. במקרה קלאסי של בעל חוב, אז אני אומר, במקרה קלאסי של בעל חוב, זה לא מגיע לכתפים, אז באמת אתה לוקח את זה באשר הוא שם, ואין לך עניין איתו אחר כך. הלאה. שאלנו, והמעשים כל יום, והמעשים בכל יום מקמה גבי שמואל אפילו בשבח המגיע לכתפים. הרי אנחנו רואים ששמואל גם במקרה הזה שהוא השקיע בקרקע, הפירות רואים לכתף, ואתה גובה את זה תמורת החוב, גם אז הוא לוקח, הוא לא מכריח אותך לשלם כלום. אז...
לא קשה.
אומרת, אה, לא קשה. עד המעסיק כשיעור ערה בשבחה, הדה לא מעסיק בי, אלא כשיעור ערה דייב לשבחי ומסלק לי. אומרת הגמרא, הדה מעסיק לי זה ששמואל אמר שהוא יכול לקחת את השבח.
שבעל חוב גובה את השבח מהלוקח.
כן.
זה כשיעור ערה בשבחה.
זה כשאני אומר שהוא לבא, ושהבעל חוב, כשאני חייב לך כסף ששווה 1,200, אז אני אומר, בסדר, את 1,200 אני חייב לך, אתה לוקח מהשדה שהיא עכשיו שווה 1,200, נכון? הדה מעסיק בי כשיעור ערה ושבחה. כשאתה לוקח את השיעור של הקרקע, יחד עם השבח, זה מה שאתה צריך לקבל כי אני חייב לך כסף, כן?
מי חייב למי? היה לי סלט פה עם כל ה... אני לא יודע, תגיד לי, אני הלוקח, אני הגזלן, אז ככה אני אתחיל להבין.
אוקיי.
ככה, בוא נעשה את החלוקת תפקידים.
אתה בעל חוב. אני הגזלן, סבבה? אתה בעל חוב. אני חייב לך כסף, כן?
עדיף שלא, עדיף שאומרים על מישהו אחר.
סדר.
אז... יש סוגיות בלרבמות, יש סוגיות בכל מיני...
נכון.
אתה לא רוצה להיות גם...
האמת שזה נכון.
אוקיי.
האמת שזה ככה יותר מובן, אבל זה לא טוב, צודק.
אוקיי. יש לנו רובן, שמעון, לוי. בסדר?
יופי. תוציאים פה את יהודה, טוב?
אדון שמעון, כן? שמעון לבא כסף מלוי, כן? אז לוי, האדון האדום הזה פה, לוי, הוא רוצה את הכסף משמעון. בינתיים שמעון לוקח את השדה, מוכר לראובן. ראובן לוקח את השדה הזו,
עושה אותה 1,200.
עושה אותה מ-1,000 ל-1,200. הוא משקיע 50 שקל, מעביר אותה להיות שווה 1,200. עד פה אנחנו יחד. בא לוי, אומר שמעון, תשלם לי את 1,200 שקל שאתה חייב לי. אין לי. הולך לוי, לוקח את השדה. הבעל חוב, לוקח את השדה שהוא מכר, תמורת השיבוד, אומר זה שווה 1,200, זה רק שווה 1,200 בגלל מה שראובן השקיע, השביח את השדה, לא מעניין אותי. זה הדין של שמואל שהוא לוקח את זה עם השבח. עד פה אנחנו יחד. כן? בסדר. עכשיו, כששמואל אמר שהוא לוקח את השבח, אז זה מציאות שבאמת השדה שווה 1,200, כן? אז הוא לא צריך לשלם כלום. זה מה ששמואל אמר לנו. הדין של שמואל דמאסיק בי כשיעור ערה ושבחה, שהוא בא ותובע, שלוי תובע משמעון את השיעור של האדמה עם השבח, הוא תובע 1,200.
יפה. אף על פי שלא הוא מכר ב-1,000, הוא חייב לו 1,200.
כן.
יופי.
אז במקרה כזה שמואל אמר, הוא יכול לקחת את הקרקע עם השבח, נסגר הסיפור. זה מה ששמואל אמרנו, כן? אבל הברייתא שאמרה שכשהוא רוצה לקחת את השדה הוא צריך לשלם ללוקח, הוא טוען, רגע, אני השקעתי בשדה הזאת, ה-50-70 שקל שלי, תן לי לפחות את הכסף ששילמתי. אז זה מדבר על מציאות
שהוא הלווה לו 1,000, עכשיו נתן לו 75.
שהוא הלווה לו 1,000, נכון, והוא חייב לו 1,000, ואז הוא בא לקח שדה ששווה 1,200 ממנו. אנחנו אומרים, רגע, איך אתה יכול? אלא מה? תשלם לו. כן?
כן.
בסדר. אוקיי, אז חזרה לגמרא. זה ששמואל אמר שהוא יכול לקחת את השבח בלי לשלם כלום, דמאסית בייקה שיורה רבי שבחה, שהוא הבעל חוב טוען תשלם לי את האדמה יחד עם השבח.
אתה חוזר על זה עוד פעם.
דלא מאסיק באלה כשיעור הרע, תייב לי שבחי ומסלק לי. הוא אומר לו, אני אשלם לך כמה השקעת בשדה הזו, אני אשלם לך את השבח ותעזוב אותי עם השדה. אומרת הגמרא, הניחא למאן דאמרי לזוז אלא לוקח לו מאסיק מסלק לי לבעל חוב שפיר. אם הוא יש לו 1,000 שקל או 1,200 שקל או 1,000 שקל, סליחה, אם הוא ראובן, יש לו 1,000 שקל, השאלה היא האם הוא יכול לומר
ללוי,
קח את הכסף, אתה רוצה 1,000 שקל? מה? אני כבר השקעתי בקרקע הזו. קח את 1,000 שקל, אני אתבע את שמעון. זה ענייני כבר. אתה רוצה 1,000 שקל ממנו, אל תיקח ממני את הקרקע, הנה 1,000. מחלוקת, האם הוא יכול לומר לו את זה? אז אם הוא לא יכול לומר לו את זה, אז אני מבין שהוא אומר לו, קח את 200 שלך, אני לוקח את הקרקע. כן?
כן.
אלא למאן דאמר כי אית לזוזלה לוקח מעצים מסלק לי לבעל חוב, אבל אם אני אומר שהוא יכול לסלק אותו עם כסף, נמלא אילו הב לי זיזי הב מסלקינך מכול הרע, שהוא ייתן לו, תשמע, אם היה לי כסף הייתי מסלק אותך לגמרי, לא הייתי נתן לך פיסת אדמה. השתא דלא לזוזי עכשיו אין לי כסף.
רגע, הלוקח אומר את זה.
כן, הלוקח. הוא הלוקח,
ובן
אומר את זה ללוי.
אומר את זה לבעלים הראשונים.
לא לבעלים הראשונים, לטובה, לבעל חוב.
סליחה, לבעל חוב.
האשתא דלת לי זו זה, עכשיו אין לי את 1,000 שקל לשלם לך. הב לי גרבה דערה בערה שיעור שבחי.
תן לי חלקה של השבח שלי.
כן, תן לי לפחות קצת אדמה. תן לי את האדמה של לפחות מה שהשבח שלי שווה. למה שהוא לא יוכל להחזיק חלק מהאדמה? אומרת הגמרא, אחד מהעסקים כגון שעשו הפוטיקים.
מה זה הפוטיקים?
ששימון נתן ללוי את ההלוואה, הוא אמר ללוי, הפוטיק על השדה הזו, פה השיבוד, אני לא רוצה שיהיה לך שיבוד כל כך, השיבוד הוא על השדה הזו ממש. ברגע שהוא אמר השיבוד הוא מפה, אתה לא יכול לקחת ממקום אחר.
רגע, מה זאת אומרת שיבוד הוא על פה?
בן אדם יכול לעשות
אתה חייב לי $1,000, אומר לך, תשמע, הנה, קח את ה... מכרתי לך את הקרקע?
לא, לא מכרתי. אתה, אני רוצה הלוואה ממך 1,000 שקל?
כן.
אני אומר לך, תראה, האזור הזה שווה 1,000 שקל?
כן.
בסדר. פה תהי כאן. פה השיבוד שלי
לך. מטר על מטר, זה
השיבוד. זה השיבוד. אם אני לא משלם, אתה את האזור הזה אתה לוקח. לא משהו אחר. פה השיבוד חד.
מי אומר את זה? הלוקח?
הלווה אומר את זה למלווה. הלווה אומר את זה למלווה. שמעון הרי לקח הלוואה מלוי. אז הוא אמר לו, תראה, ה-1,000 שקל שאני חייב לך, הפוטייקאי, על השדה הזו. אחר כך הוא הולך ומוכר את השדה הזו.
על כל השדה, לא על חלק מהשדה.
נכון.
אז יפה, אז מה זה עונה פה?
אז במציאות של הפוטיקי, ברגע שהוא אמר לו
שה... הוא לא יכול להגיד לו, תעיד לזו, זה בדיוק הנקודה.
בדיוק.
אין לו טענות ללוקח הזה. אין לו מה להגיד, הוא חייב לתת לו את כל השדה, והוא לא יכול להגיד לו, בוא קח כסף, אל תיקח כסף, אם אכלתי את זה
כסף. נכון, במקרה כזה הוא באמת לא יכול לתת לו כסף.
אוקיי.
אז כגון שסוע
הפוטיקי... אז הבעל חוב לוקח לו את הקרקע והוא לא מדבר איתו.
יפה, דאמר לי שהבעל חוב אומר לו, שהלווה אמר למלווה, לבעל חוב, לא יהיה לך פירון אלא מזו, זה היה תנאי בהלוואה. אז במילא הוא כבר לא יכול לדחות אותו בכסף לכולנו. בסדר. הגענו לנקודתיים. עכשיו אנחנו מתחילים סוגיה מאוד מעניינת. הסוגיה היא בעצם מציאות שבן אדם קונה מגנב, והוא יודע שהוא קונה מגנב. השאלה היא עכשיו מה אנחנו מתחשבים בו. הוא עשה פעולה לא יפה. הוא ידע שבן אדם מוכר לו אדמה שהיא לא שלו. והשאלה היא איך מתייחסים למצב כזה. אז